שלום לכולם, והיום אנחנו לומדים פרשת מצורה, פרק י"ד בספר ויקרא, פסוק א'. וידבר אדוני אל משה לאמור, זאת תהיה תורת המצורה ביום טהרתו, והובא אל הכהן. ויצא הכהן, פסוק ג', אל מחוץ למחנה, וראה הכהן, והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע. אז יש פה דיברנו בפרשה הקודמת, פרשת תזריע, עסקה בזיהוי של המצורע. פה בפרשה הזאת מצורע מדובר בזיכוי של המצורע, היציאה שלו ממעמד הצרעת, ומה צריך לעשות. זה ממשיך וציווה הכהן ולקח למתאר, כלומר המצורע צריך להיטהר מנגע הצרעת. וזה בעצם דבר מדהים, כי הרי מה זאת אומרת להיטהר? והסברנו שבעצם עניין נגע הצרעת זה לא מחלה פתולוגית, שכמו שהרופאים קוראים לצרעת שזו מחלת אור. הצרעת של המקרא, הצרעת של התורה, לא עוסקת במחלות אור, היא עוסקת במחלה מנטלית שההשפעה שלה היא על השדות הרוחניים של הגוף. איזה קשקוש, שדות רוחניים של הגוף, נשמע ניו אייג'י, מאוד פשוט, איך בודקים שמישהו חולה? אז אמרנו, דיברתי על כך בשבוע שעבר, עושים MRI, מה זה MRI? MRI מודד את השדה המגנטי בתוך האיברים של הגוף, שדות אנרגיה. אז נקרא לשדות מגנטיים, וגם CT אותו דבר. אנחנו בעצם מסתבר שהכהן הייתה לו היכולת לראות, זה לא רנטגן וזה לא MRI, לראות שינוי בשדות של האדם שנהיה צרוע. ומה זה נהיה צרוע? בואו נראה, פה יש תוספת שיכולה מאוד לעזור לנו, בעיקר שאנחנו לפני פסח, בעיקר במצב הגיאופוליטי הכלל עולמי, שאנחנו ממש רואים איך המילים של הזוהר בצורה ממש מדהימה, נוגעות בדברים שאנחנו עוברים ביומיום שלנו. אם בצורה אישית, ואם זה בצורה חברתית, או כלל עולמית. וכאן הוא מסביר לנו, לפני שנגיע לזוהר, בוא נקרא רש"י. כדי להיטהר, כלומר יש פה עניין כדי להירפא מהצרעת, יש עניין של טהרה רוחנית. מה הקשר, אבל שוב, מה הקשר בין מחלה לטהרה רוחנית? והתשובה היא מאוד פשוטה. רש"י מסביר, לפי שהנגעים באים על לשון הרע, וזה פסוק ד' שאומר, וציווה הכהן ולקח למתאהר, זה שבא להתאהר, שתי ציפורים חיות טהורות, ועץ ארז ושני תולעת ואזור. עץ ארז, אנחנו יודעים מה זה, זה ארזי הלבנון, יש בשני תולעת, זה צמר שצבוע בצבע אדום שני, שהוא מיוצר מתולעת, ואזוב זעתר. מה תקנתו, זה עכשיו, לפני כן, לפי שהנגעים באים על לשון הרע, אוקיי? שהוא מעשה פטפוטי דברים, לפיכך הוזקקו לתארתו ציפורים, שמפטפטים תמיד בצפצוף קול. כלומר, יש פה סמליות. למה נהיית מצורע? פטפטת דברים שלא היית צריך, כמו ציפורים שלא מפסיקות לפטפט, גם אתה. איך אנחנו קוראים לרשת הגדולה ביותר של ה... קוראים לזה צפצפן, או קראו לזה טוויטר, היום קוראים לזה אקס. אבל אנשים מצפצפים, בעיקר מה? לשון הרע. אז זה מקבלים צרעת. אבל למה עץ ארז? עץ ארז, לפי שהנגעים, באים על גסות רוח. ועץ ארז מסמל, הנה חסון גדול כארז, וזה מביא את הגסות רוח, כי בא מגאות רוח. ושני תולעת ואזור, מה תקנתו והתרפא, ישפיל עצמו מגאוותו כתולעת וכאזור. כמו התולעת וכמו האזוב, האזוב זה צמח מאוד נמוך, לא תואר לו ולא הדר, יש לו ריח ממש טוב, טעם משהו, אבל הוא לא נראה מי יודע מה, הוא להשוות בכלל לעץ ארז, איך בכלל, אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו עזובי הקיר? בדיוק העניין שאנחנו מדברים בו. כאשר בן אדם חושב שהוא חזק וגדול כמו ארז, אז הוא חושב שנוח לו וטוב לו, והוא יכול לדבר על אנשים אחרים, אפילו דברים רעים, ואנחנו יודעים שאם הוא צריך את זה, אם יש לאדם צורך לדבר, להוציא דיבה על הזולת, יש פה חוסר פנימי, וזה הנגע. הוא הפך, זה כללה, הוא הפך את העונג שבורא עולם ברא את האדם לענות מהעונג של האור העליון, ומכיוון שהוא התנתק מהאור העליון, הוא הפך את זה לנגע. עונג הפך לנגע. עכשיו, למה זה כל כך חשוב לנו, בעיקר בזמן הזה? ופה הזוהר מסביר, בואו נלך לזוהר הסולם, סעיף י' תח הזה, כל חובי אלמה קודשה בריך הוא מחפר עלינו בתשובה. כל אבונות העולם, הקדוש ברוך הוא מחפר אותם על ידי תשובה. מה זה תשובה? שאדם מבין באמת ומפנים שהוא פישל, שהוא קלקל, שהוא נמצא במקום רחוק 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 מעץ החיים, מבורא עולם, והוא מתחבר על ידי תשובה, הוא שב לאותו מקום של, דיברנו על כך פרשות קודמות, שבו אתה בהכרה תודה, בהוקרה על כל מה שטוב, ואתה לומד ויודע לשלוט במחשבה, מכיוון שעדי השליטה במחשבה, שתהיה תמיד חיובית, זה בעצם הראש וצורת החשיבה של אנשים שהשפע זורם בחיים. אנשים שהם מוצלחים, אלו אנשים שאין להם זמן להתעסק עם מי לא בסדר ומה לא בסדר. הם עסוקים באיך לתקן ולעשות דברים שהוא כן בסדר. זה נקרא תיקון, זה בן אדם שמחובר בעצם למטרה שלו בעולם הזה. בורא עולם ברא את העולם כמעט שלם, אומר הזוהר. למה כמעט? למה לברוא אותו שלם? כן, בהתחלה הוא ברא אותו שלם לגמרי. לא אהבנו את זה. למה לא אהבנו את זה? כי בן אדם לא רוצה להרגיש מיותר, הוא נברא בצלם אלוהים, ולכן יש בו צורך של להיות בורא, לברוא, ליצור, לתת, וכן הלאה, וגם להתגבר. להתגבר על, על, על מחסור, להתגבר ולהחליף את החושך באור. לברוא את האור במקום של חושך, לברוא את השלם במקום של חוסר. בשביל זה, זה בעצם המהות שלנו, זה צלם אלוקים שבתוכנו, ולכן בורא עולם שבר את השלמות שהייתה ביום הראשון של הבריאה, ובימים שהיו אחרי זה, העולם נשבר שהוא כמעט מושלם. ומה זה אומר? שלאדם ניתנה פינה, המקום, להשלים את הבריאה, וזהו תפקידו של כל אדם ואדם. אז כשאדם רואה חוסר, ורואה שבירה, ורואה אי צדק, ורואה כל מיני דברים שהם לא בסדר, במקום, אז יש לו שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה להתלונן, ולקטר, ולפטפט, ולפרסם את זה, ולהעיר בעין, ולהיות ביקורתי, והאנשים האלה לא גומרים טוב. מדוע? זוהי צרעת. למה אתה רואה שזה שבור? כדי שתתקן את זה. למה אתה רואה את זה שזה לא שלם? כדי שתשלים את זה. למה אתה רואה את החושך כדי שתברא בפנים אור? זה בעצם מוסר של מצליחנים. הם פה כדי לעשות שינוי. כדי לשפר, כדי להראות שאני שווה משהו, שהנה בחיי הקצרים, כי זה הכל לעומת הנצח, כמה זה החיים של האדם, הצלחתי לעשות שינוי, יש יותר אור בעולם, ממה שהיה כשבאתי לעולם, יש יותר שלמות בעולם, ממה שהיה, ואם אני עסוק בזה, ומפוקס על זה, ושלם עם זה, יוליך, אז אני עכשיו, גם המהות שלי, היא מהות שנקראת תשובה, לשוב, להשיב את ההי, להשיב את המהות שלי, לחבר אותה לעולם העליון. זה נקרא תשובה, מישון לשוב, לשוב ולהתחבר לרשת, לתדר, לענן של עץ החיים. ולכן, כשאדם עושה תשובה, הוא מתקן את עצמו, כל ההבנות מתכפרים, חוץ מלשון הרע. שהוציא שם רע על חברו, והרי הם ידעו שכתוב, זאת תהיה תורת המצורע. היינו, זאת היא תורתו של מוציא שם רע. כי מצורע הוא אותיות, אומרת התורה, מוציא רע. למה אדם מוציא רע? כי הוא לא עושה את העבודה שלו. הוא לא רוצה לעשות את העבודה שלו. הוא לא מוכן להכיר בצלם אלוקים שבתוכו, ולכן הוא לא מוכן להכיר באחריות שלו. ואנחנו מגיעים עוד מעט לפסח. מה זה פסח? חג החירות. מה זה חג החירות? זה היכולת שהרי הקדוש מסביר לנו, שיורדת לאדם גדלות ברמה הגבוהה ביותר. מה זה אומר גדלות? זה לקיחת אחריות מוחלטת לחיים שלך ולמה שאתה רואה. אתה רואה משהו שבור, תתקן אותו. אתה לא יכול לתקן אותו, תמצא דרך להביא אנשים אחרים לתקן אותו. אתה לא יכול לתקן, תתקן משהו אחר. עצם העניין שאתה רואה משהו שבור ואתה מקטר על זה, מצפצף ומפטפט על זה, בעצם אתה מוציא שם רע על זאת הנקראת זאת, שהיא השכינה. אמר בחייה, כל מי שמוציא שם רע נטמעים כל עבריו, כל העברים של האדם נהיים טמאים. מדוע? כי כשיש לאדם תפיסת עולם שהכל לא בסדר, הכל רע, הכל הם לא, אנשים רעים וכן הלאה, ואתה עסוק כל הזמן באיזה עולם נורא אנחנו חיים בו, אז אתה לא רואה את הטוב, אתה לא רואה את היפה, אתה לא רואה את החצי הכוס המלאה, כדי להבין ולקבל השוח, למלא את החצי הריק. אם אתה רואה כוס מלאה, אז אתה, אין לי מה לעשות, אבל אם אתה רואה חצי כוס מלאה, אתה אומר איזה יופי זה מלא. תודה רבה, תודה רבה על כל המילוי שיש, ויש עוד חצי שפה אני יכול למלא. תודה רבה על ההזדמנות. זה תפיסת עולם של אדם בריא. בריא שיש לו את היכולת ליצור שלמות בעצמו. אבל ברגע שהאדם מוציא שם רע, הוא בעצם מכחיש את הבריאה. הוא מכחיש את המטרה של הבריאה. הוא מכחיש את הבריאה של עצמו. הוא מכחיש את הבורא ואת עצמו בצלם אלוקים של הבורא. כל העברים של האדם הזה נטמעים. הם נהיים אטומים. טומאה מלשון אטומה. אטומים לזרימה של שפע ומעונג, שבעצם מהות האדם זה לחוות את העונג של בורא עולם, את העונג של השפע האלוקי, ולכן יש בעולם פוזרו כל מיני פירות וצמחים כאלה וכאלה, ויש דבר לזה ויש לכל דבר משהו, איזה פתרון, בכל העולם כולו. אבל אתה לא מתמקד בזה, אתה מתמקד ב-אה, וזה לא בסדר, אתה רואה? לא בסדר. אתה מכחיש בעצם את הבריאה, ואת החיבור שלך לצלם אלוקים. כל עבריו של האדם הזה נטמעים, הם נהיים אטומים, השפע לא זורם, העונג לא זורם, לא מסוגל לעונג. אז הוא אוכל משהו, לא משנה מה הדבר הכי טעים שתיתנו לו, כן, אבל למה לא הבאתם לי את זה? הוא לא יכול לענות, זה כללה. יש שם אטימות, ולכן יש רק התמרמרות, מרירות, קושי, ביקורתיות, וזה גאווה של מה שנקרא איסטרה בלגינה קיש קיש קריה. מטבע אחד בקד עושה המון רעש, כי הוא ריק. בקד ריק. ולכן הוא ראוי להיסגר. להיסגר, אסור לה, אתה הולך ומשבית צמחות לאנשים אחרים. זה לא, אתה צריך להיות, ולכן את האנשים האלה, הכהן היה מזהה אותם, שמשהו ענן שסביבה משתנה, שהם טמאים, ומוציא אותם להסגר מחוץ למחנה, כדי קודם כל שלא יתאמו אנשים אחרים. איך אפשר לתאמה אנשים אחרים? עצם זה שאתה מדבר עם בן אדם, ויש לו טענות על כל דבר, ויש הרבה אנשים שלא מספיק חזקים, וזה משפיע, ונגררים. וראוי להיסגר, משום שאותו דיב, ולכן גם בארמית, בתרגום, צרת זה סגיר, פשוט זה עתימה. משום שאותו דיבור רע, עולה ומעורר עליו את רוח הטומאה והוא נטמע. למילים יש כוח אברה כדברה, אברה כאדברה. כשאנחנו מדברים, אנחנו בורים. אדם שמדבר תמיד בצורה חיובית, הוא לא אומר איזה צרה נוראית, יש הזדמנות. הוא לא אומר איזה בלגן, לא, יש פה סדר לעשות, יש פה אתגר גם כן. הוא אומר תמיד ממקום של לקחת אחריות ולמצוא את התיקון ולא להתמקד בקלקול, שאתה מתמקד בחושך, אתה נהיה חושך, אתה מתמקד בקלקול, מהותך היא קלקול. ולכן הבא להתאמה, מתאמים אותו. בדבר שלמטה נתעורר דבר אחר. כלומר, אדם שכל מיליו, כל המילים שלו ביום יום, כל הדיבור שלו, זה אך ורק ביקורת, וזה לא בסדר, וזה רע וכן הלאה, נראה לאדם שהוא פוגע באחרים, ובעצם הוא מתאמה את עצמו, הוא מוציא שם רע על אחר, ונתמה עם עברה, והעברים שלו נאטמים. ולכן, סעיף ת' זין, רבי יהודה אמר, זאת שהיא המלכות, השכינה, תהיה ודאי כנגדו, כלומר הוא הופך להיות לאויב של התיקון, לאויב של השכינה, אותו אדם שעסוק רק בלהתמרמר ולהתלונן, ורק לשווק, לפטפט ולצפצף, כמה שהכל רע, כמה שסוף העולם הגיע, כמה שרק יהיה יותר גרוע. לצרינו הרב, הטומאה הזאת גם מזמינה מחלות, כי מתי שהשפע נאטה מלזרום בגוף, יש עכשיו חוסר הגנה, עברים יכולים לחלות. מחקרים כבר בשנות ה-70 של המאה ה-20, המאה הקודמת, הראו שברוב המקרים, זה, אני חושב שנוצרות היום בסביבות ה-80% מהמקרים, של מצבים של סרטן סופני או מחלות סופניות אחרות, זה קורה בתוך כמה שנים אחרי שהאדם נמצא במצב של ייאוש מוחלט, לא יהיה יותר טוב. הטוב כבר מאחוריי. הייאוש הזה, זה האטימות והטומאה, כי עכשיו בן אדם במצב כזה משביץ מחות. הוא רואה מישהו שמח, מה אתה שמח? אתה לא רואה שיש בלגן? מה אתה שמח? אתה לא רואה שאנשים סובלים? מה אתה שמח? אם אין לי אנרגיה של שמחה, איך אני אתמודד עם כל בעיה שיש? רק בשמחה, רק באופטימיות. מה אתה אופטימי? מה אתה לא מבין שהמצב על הפנים? אם אני לא אהיה בשמחה, אני לא אוכל לתקן את המצב הזה. אתה החלטת לשבת פה, וכל מי שבא לתקן, אתה רוצה להרוס לו את זה. אז אתה חייב להיות בסגיר, ובסופו של דבר אתה בהסגר. והמלכות, מכיוון שאתה בתדר הפוך לתדר של עץ החיים, לתדר של השכינה, המלכות, השכינה הופכת להיות לאויב שלך. כלומר, כל דבר שאתה רואה שהוא בקדושה, אתה שונא אותו בתכלית השנאה, הוא מפריע לך. ולכן המלכות תהיה כנגדו להיפרע ממנו, מאותו מוציא שם רע. כי מצורע הוא אותיות מוציא רע. וביום טהרתו, והובא אל הכהן, מה מלמדנו? הוא מי, שמי שיש בו לשון הרע, אין תפילתו נכנסת לפני הקדוש ברוך הוא. כי מתעורר עליו רוח הטומאה. אז ברגע שהוא נאטם, והשכינה כנגדו, אין לך תקשורת, על מה אתה מתפלל? אתה מתפלל על נקמה? אתה מתפלל להרוס לאנשים? כי מתעורר עליו רוח הטומאה, כיוון שחזר בתשובה וקיבל עליו תשובה, מה כתוב? ביום טהרתו. כלומר, הכהן היה בא לבקר אותו ולראות האם הוא התנקה מהטומאה הזאת, האם הוא עשה תשובה. אם הוא עשה תשובה, בא הכהן והוא בא אל הכהן. עכשיו יש פה כפל מילים, כי אנחנו יודעים שכהן זה חסד. הוא בא אל הכהן, כלומר, למה הוא צריך לבוא אל הכהן? כי הוא לא עשה את זה בעצמו, כי בכל אדם יש כהן לוי ישראל, ימין, שמאל ואמצע. לא יודע אם אתם זוכרים, אבל מסתכלים, יש אגדות של פסח, ששלוש המצות הם כנגד כהן לוי ישראל. ומה זה כהן? כהן זה כוח של חסד, כוח של נתינה, כוח של אהבה. אם אני בא לי להסתכסך עם אנשים, לעשות ביקורת על אנשים, להאשים אנשים וכולי, אני חייב להביא את זה לכהן. כלומר, לעורר את החמלה, את האהבה, לעורר את העניין שהכל לטובה. ואז, מה לעשות? הבן אדם צריך לעבור את התיקון שלו, אף אחד לא מושלם, גם הפירות הכי טעימים, הם לא טעימים ורעילים אפילו כשהם לא בגמר בישולם, הוא צריך לעבור את התהליך שלו. אבל אם אני עכשיו מתרעם ואומר, אתה רואה, בורא עולם, תראה את הבן אדם הזה, הוא כל כך רע, סימן שאתה לא בסדר. ואז יש פה הכחשה וכעס בעצם כלפי בורא עולם. כמו שאמרנו, אתה מאשים את ההוא, אצבע אחת אליו, אצבע אחת האגודל, בורא עולם, ואיך נתת לו לעשות לי את זה? וכמה אצבעות אליי? שלוש, שאני צריך בעצם לקחת אחריות על זה. עד שאני לא אקח אחריות, כלומר להגיד, יש פה הזדמנות לתיקון. למה אני צריך להתמודד עם הקשיים האלה? כי כשאני אתמודד עם הקשיים האלה, איך אני ארגיש לגבי מי אני ומה אני? לא גאווה על תחושת הישגיות. ואם אני, כל התמודדות שיש לי, אני יושב ומקטר ובוכה ומקלל ומאשים ומפרסם את זה, אתם רואים? המדינה לא בסדר, העולם לא בסדר, בורא עולם לא בסדר, אין בורא עולם, כי אחרת איך קרת השואה וכל הדברים האלה, ושאדם נכנס לדיבור הזה, הוא מתמה את עצמו, ואז גם אפילו אם יתפלל, אין תפילתו נכנסת, אין, אתה לא נמצא בכלל הרשת, אתה ברשת האפלה, לא ברשת של האור. אוקיי. כאן אנחנו בעצם מבינים שהעולם כרגע עובר תהליך מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד קשה. והתהליך הזה, אני חושב שאנשים חווים את זה, ויש אנשים שזה הופך אותם עוד יותר מיואשים, כועסים ושונאים, ויש אנשים שלוקחים את הצד ההפוך, ויותר ויותר אנחנו נמצאים במצב, אתה חייב לבחור צד, אתה לא יכול להישאר באמצע. לא זה ולא זה, מה שנקרא בשון הגמרא לזלז, לא זה ולא זה, ראשי תיבות. אי אפשר, או שאתה בוחר בצד הזה או שאתה בוחר בצד הזה, כי אתה חייב בכוח אדיר לבחור בצד של האור, כי כל היתר נגררים בלמסים אל הצד של החושך. כי זה מה שיסביר לנו את ההמשך של הפרשה, שעוברת למה שנקרא צרעת הבתים. איך אני יודע שלא מדובר בצרעת שהיא מחלה פתולוגית? כי לבתים אין צרעת, אלא הם מחלות אור. נכון, יש תחה ויש עובש וכולי, זה לא, אבל זה לא מחלת אור. וידבר אדוני משה אל אהרון לאמור, כי תבואו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחוזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. ויקרא י"ד פסוק למד ה. שואל הזוהר שאלה, וזה דווקא זוהר, הפירוש הזה נמצא דווקא בזוהר של פרשת תזריע. הוא אומר במילים האלה, קוף ממדלת, בזוהר תזריע פירוש הסולם. כן זה כתוב כי תבואו אל ארץ כנען, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. שואל, וכהו זה שכר טוב שימצאו נגעים בבתים של אלו שזכו להיכנס לארץ? כלומר, הזוהר שואל בהומור, תראה מסע נמצאים במדבר, ואתה מבטיח להם את הארץ המובטחת, ואתה אומר להם, ארץ מובטחת, ארץ מדהימה, חלב, ארץ, זבת חלב ודבש. ואתם תקבלו בתים שאתם לא בניתם, ואני אתן צרעת בבתים. וואו, איזה התלהבות, תיתן לו בתים עם צרעת, מה זה אומר, בתים עם צרעת? זה השכר טוב שימצאו הנגעים בבתים? אבל בואו ראה, אני מדלג לסעיף קופרים ה', אשרי הם ישראל שמדבקים בקדוש ברוך הוא, והקדוש אוהב אותם. הקדוש ברוך הוא אוהב אותם. ושימו לב, יש פה דבר מדהים, ההסבר, לי זה נתן הסבר עצום על מה שקורה עכשיו בעולם, שבאמת אפשר, אנשים רגילים, ללא ידע, זה יכול לשגע אותם ולטמא אותם לגמרי. והקדוש ברוך הוא אוהב אותם, שכתוב אהבתי אתכם אמר השם. ומתוך אהבתו הכניסם לארץ הקדושה, להשוות שכינתו ביניהם ולדור עמהם. כלומר, בורא עולם בעצם נותן לנו את הכלים שהוא יוכל לשהות בינינו, בתוכנו. כמו שאמרנו, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. ושימצאו ישראל קדושים מכל בני העולם. מה זה אומר? סעיף קמ"ו, וכאן הוא מתחיל לעזור לנו עם העניין. מה הוא רואה? כתוב, וכל הנשים אשר נשא ליבן ונאמר, כלומר כל הנשים שעבדו במלאכת המשכן, בשעה שהיו עושות מלאכתן, היו אומרות, זה למקדש, זה למשכן, זה לפרוכת. כמו שהרבה נשים מבשלות לשבת, לכבוד שבת קודש. באותו רגע שהן אומרות את המילים, וגם האומנים האחרים היו אומרים את זה, הקדושה הייתה יורדת ושורה על מעשה ידיהם. לכן, איך אמרנו? עברה כדברה. כאשר אני מדבר מילים של קדושה לזמן, מתוך כוונה לזמן את הקדושה ואת השפע האלוקי, היא יורדת על מעשה ידיי. אז אם זה בבניין המשכן, זה היה לכבוד המשכן, לכבוד המנורה, לכבוד הפרוכת, אז היום יש לכבוד שבת קודש. או לכבוד איזשהו דבר שיהיה לשפע. למילים יש כוח, איך שמדברים במטבח, זה קובע את הטעם של האוכל. וגם כמה הוא בריא וכמה הוא לא בריא. ולכן, ותתקדש המלאכה ההיא, וכאשר הביאוה למקומה, עלתה והייתה בקדושה. קמ"ז, כן, זה מי שעובד עבודה לעבודה זרה, או לצד האחר שאינו קדוש, כיוון שמזכירה על העבודה ההיא, הנה רוח הטומאה שורה עליו. וכשעולה העבודה היא עולה בטומאה. הכנענים עובדי עבודה זרה היו, וכולם יחד היו דבוקים ברוח הטומאה בעבודה זרה. והיום ידוע, כל מקום שאנחנו קוראים עליו מחקר לגבי חפירות ארכיאולוגיות בארץ, אחד הסימנים המיידיים שאתה מגיע ליישוב כנעני, לשכבה של יישוב כנעני, יש כל מיני כלים לעבודה זרה, צלמיות, לא משנה איך הם קוראים לזה, בכל חדר וחדר, הם היו פשוט באובססיביות. הכנענים בעניין של עבודה זרה. הכנענים עובדי עבודה זרה היו, וכולם היו דבוקים ברוח הטומאה בעבודה זרה, והיו בונים בניינים לפרצופיהם ולתאוותם, של צד הטומאה לעבודה זרה. וכשהתחילו לבנות, היו אומרים איזה דבר, אבן הפינה מה שנקרא. וכיוון שנזכר בפיהם, עלה על הבניין רוח הטומאה, כלומר הם היו מזמנים, מזמינים את הכוח הטומאה לשרות על הבית שלהם. שעלתה העבודה, עלתה ברוח הטומאה. לכן, כל המנהג של אבן פינה. אבן פינה, אתה שם אבן פינה, ואתה אומר, הבית הזה, יהיה בית לקדושה, לעבודת השם וכו', ואז הזמנת עכשיו, הזמנת את הקדושה על הבית הזה, וסימנת את הבית הזה כטריטוריה של מערכת הקדושה. ומה אם לא הצלחתי לעשות את זה? כי לא הייתי שם שהקבלן בנה את זה, באתי יותר מאוחר, הבית כבר עומד. אז יש חנוכת הבית, שזה בדיוק אותו דבר, ומה קוראים בחנוכת הבית? את הטקסט הזה מהזוהר, אחד הדברים שקוראים בחנוכת הבית. שעל ידי הקריאה של הזוהר הזה בחנוכת הבית, אנחנו עכשיו מחנכים את הבית, כדי למשוך ולזמן את רוח הקדושה לתוך הבית. כיוון שבאו ישראל לארץ, רצה הקדוש ברוך הוא לטהר למענם ולקדש למענם את הארץ. ולפנות מקום לשכינה, כי הארץ הייתה מלאה בעבודה זרה, אמרנו כל בית של כנענים היה מלא בזה. כדי וגם על כל גבעה רמה ותחת כל עץ רענן, מי שמכיר את הביטוי הזה. היו שם, הם עבדו לעצים, לאבנים, כדי שלא תשרה השכינה במקום תמה. ועל כן בנגע צרת ההוא היו הורסים הבניינים של עצים ואבנים שנעשו בטומאה. המדרש אומר, למה היה נגע צרת? שאנשים מרגישים זמנם קצוב ומותקפים על ידי אויב גדול וחזק, הם מחביאים בקירות, ברצפה, את כל הכסף והזהב שלהם, כל דברי הערך, ובורחים על נפשם. ואנחנו רואים את זה במלחמות כל החדורות, והיה נגע צרעת כדי להראות שיש אוצרות, וכשהיו הורסים את הבתים, היו מוצאים את האוצרות. אז למה שאנחנו רואים, וציווה הכהן ופינו את הבית? לפני כן, פסוק למד ה', ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם, זה היה פסוק למד ה', ובא אשר לו הבית, והגיד לכהן לאמור, כנגע נראה לי בבית. כלומר, אסור לו להגיד, יש נגע בבית. למילים יש כוח. אתה לא רוצה להזמין נגע, אם זה לא נגע, אולי זה באמת סתם עובש. וציווה הכהן, ופינו את הבית בטרם יבוא הכהן לראות את הנגע, ולא יטמע כל אשר בבית. כי ברגע שהכהן היה רואה את השדה האנרגטי של הבית, ורואה שיש צרעת, זה, עכשיו זה צרעת, כל מה שבבית נטמע. אז אם מוצאים את הכל מהבית, זה שוב הכוח של הדיבור. אבל אם אני פשוט מתעקש לברך ולעשות רק את הטוב, ברור. לפני הרבה שנים היה לי תלמיד בפלורידה שהוא הייתה לו מסעדה, אבל הוא היה עסוק נורא, אף פעם לא היה לו זמן ללמוד. לפעמים היה לי זמן, הייתי מגיע אליו בצהריים, ויושב איתו, אני הייתי עומד במטבח לידו, הוא היה מכין את האוכל ללקוחות, במהירות מפליאה, והייתי מלמד אותו. אבל תוך כדי שהוא מכין את האוכל, והוא היה לו הצלחה מדהימה, באותה שנה, נסגרו אחוז עצום מהמסעדות באזור. פשיטת רגל, אצלו לא היה מקום להיכנס. והייתי רואה למה. כל דבר קטן שיוסי היה מברך, הוא היה מברך את הפיטה, מיוצאות מדהימות, יפהפיות, הוא היה מברך את כל תבשיל, כל דבר שהוא הכין לאורחים, הוא היה מברך. הם הזמינו פסטה, הוא עושה פי שלוש, הוא אומר, מה, זה עולה לי עוד 10 סנט, אבל שהם ירגישו שמפרגנים להם. ברור שאצלו היה מלא. ברור שאף פעם הוא לא יכול לספר כמה מוצלח העסק שלו, שכולם מסביב מתלוננים כמה רע להם וכמה אין לקוחות. כי פשוט אנשים באו כי הם הרגישו את האהבה, כי אדרה קדבה, הוא ברא מציאות של שמחה ואהבה בתוך האוכל, ואנשים באו בשביל להרגיש את זה. וקנו, ואכלו, וסבעו, והביאו עוד חברים. זה בעצם הסוד של ההצלחה. אבל, מה קורה והבית כבר תמה, יש בפנים כישוף, ואפילו שכבר שמו מזוזה ועשו חנוכת הבית, ועשו קידוש בבית, והכניסו לבית קדושה ושמחה וכו', ולימוד תורה, והכוח של הטומאה ממש מתחזק בקירות. מה עשה הקדוש ברוך? על כן, נמשיך סעיף קופנון, על כן מי שבונה בניין, כשמתחיל לבנותו, צריך להזכיר בפיו, שבונה אותו לעבודת הקדוש ברוך הוא, זה אבן הפינה. משום שכתוב, הוי בונה ביתו בלא צדק. אז שאדם מזמן את הקדוש ברוך הוא ושכינתו לבניית הבית, עזרת שמיים שורה עליו על ביתו. והקדוש ברוך הוא מכין עליו קדושתו וקורא עליו שלום. ושכתוב, וידעת כי שלום אוהליך. פקד את ענביך ולא תחטא. מה הוא פקד את ענביך? הרי מידו, הוא פקד את הפירושו, לפקוד. העצם זה שאתה מפקד על הנבי שלך, על הבית שלך, בפה. שבונה אותו לעבודת הקדוש ברוך הוא. אז כתוב, ולא תחטא. ואם לא, הרי סתרך, המוכן לשרות על ביתו. כל שכן מי שבונה ברצונו באופן אחר, כי מייחד ביתו לצד האחר להיטמע בו, הרי הוא ודאי שורה ברוח הטומאה. ואדם הוא אינו נפטר מן העולם עד שנענש באותו בית. מי שיושב בו יכול להינזק, כי רוח הטומאה שורה בדירה היא, ומזיק את מי שנמצא בה. אז הוא ממשיך, אז מה בעצם הסיפור? משום זה, סעיף קופנון ג' וזה המפתח ממש מדהים. ומשום זה הקדוש ברוך הוא חס על ישראל שהם אינם יודעים דבר. כלומר, רוב בני ישראל לא מסוגלים לראות את הטומאה באבן הפינה וכולי בבנייה של הבית. בכל אלו הבתים שמצאו בארץ, אם יש שם מוח טומאה או לא. והקדוש ברוך הוא אמר, אתם אינכם יודעים, אני יודע. אציין אותם בנגע, נגע יושב הבית, שעשית רעך. הרי נגע אחר תקיף ששלחתי שם שיוציאו ויעבירו מן העולם. ואז וניתץ את הבית ואת הבנה ואת הצו. כיוון, שואל, כיוון שהנגע הלך לו, מכוח הנגע האחר שהוציאו. מה אתם? ונתץ את הבית. בואו נסביר. יש מה שנקרא משבר ריפוי. בן אדם אישן, דוגמה שאני מביא הרבה, כי הכי פשוטה, בן אדם אישן סיגריות שזה רעל מזיק בצורה לא רגילה, במשך שנים רבות. הרבה סיגריות ביום. והחליט יום אחד לעשות תשובה, לא להריד את עצמו, לא להסריח לאחרים ולהריד גם אותם. יש גם נזק יד שנייה של אישון וכן הלאה. הוא החליט לעשות תשובה והפסיק להשן. מה קורה? מיד למחרת הוא קם, הריאות שלו פתוחות, הוא נושם אוויר צח. ממש לא. הוא נהיה חולה נורא. כל הגוף שלו מתחיל להתקומם על הנגע של הרעל שהוא הכניס פנימה. וזה לוקח ימים ארוכים של חולי נורא. זה יכול להיות הקאות ושיעול ולחה וכו'. בעצם הגוף מתחיל להקים מתוכו, הוא חולה מאוד, כי הוא מקים מתוכו את כל הרעל שנספג בגוף במשך שנים כל כך רבות. קוראים לזה משבר ריפוי. כלומר, לפעמים זה שבן אדם נראה שהוא חולה מאוד, הוא בעצם בתהליך הבראה. פה אומר הזוהר, בורא עולם אמר, אני אכניס בתוך הבית את הכוח שלי, ואז מכיוון שהכוח לא מסוגל, לא תמיד, הוא לפעמים לא מסוגל לסלק את נגע הטומאה שבבית, ואז היה נראה כמו נגע צרת. כלומר, נראה שהבית צרוע. למה? זה בעצם סימן שהנה עכשיו צריך להתחיל את התהליך של, בהתחלה היום מסגירים רק את האזור הזה. ורואים אם אפשר אולי לקדש את המקום, זה ירפא את הבית. ואם זה, והנגע חזר, הוציאו את האבנים מהאזור הזה, פירקו את הקיר. ואם זה חזר, אוקיי, אין מה לעשות, צריך להרוס את כל הבית. אבל בעצם, כשאנחנו מסתכלים בעולם ועכשיו רואים דברים מזעזעים, ממש דברים מזעזעים, זה בגלל שבורא עולם שולח לעולם קדושה עצומה. והתוצאה היא שפשוט יש ריאקציה עצומה כמו דלקת. אנשים פשוט בלי בושה מצטרפים לשנאה, לכעס, לפטפוט וציוץ של אח ורק רע, להאשים ובשקר וכן הלאה וכן הלאה, ורואים את האנשים האלה, והאנשים האלה בדרך כלל יש להם גם בעיה מבחינה, יש כל מיני מחקרים פסיכיאטריים שמתפרסמים לאחרונה, זה אנשים שהם בעצם נמצאים במצב פסיכיאטרי לא מאוזן ברובם הגדול, שרואים ממש קשר ישיר בין חוסר האיזון הנפשי, השנאה הרותחת, כי מחפשים כל הזמן את מי לסנוע. אנחנו יודעים את זה עוד מתקופות עתיקות. יותר קל להיות פופוליסטי ולאסוף הרבה אנשים אחריך מול אויב משותף. ויותר קל לשטוף את מוחו, הוא אשם, הוא אשם, הוא אשם. אנחנו יודעים שהוא אשם. זה בעצם מחלה, מחלה נוראית. להצביע באצבע הוא השם זו מחלה, כי אותו אדם שמאשים, זה אותו אדם שעובר על שתי הדיברות הראשונות. הדיבר הראשון, אנוכי השם אלוקיך שהוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים, אתה לא עבד יותר. אתה לא קורבן של האשמה של אף אחד. אם תחפש מי השם, אין גבול. אין גבול. לטעויות שאנשים עושים ולבלגן שאנשים מייצרים בכל מקום, בכל פינה, בכל חברה, בכל ארגון, בכל ממשלה, בכל אומה. אם תחפש מה לא בסדר ותעשה כל הזמן ביקורת הזה ותפטפט על זה, זו מחלת נפש קשה מאוד, זה צרעת. זה העניין כי אתה לא מכיר בזה שאתה בן חורין, ומה בן חורין? בן חורין לוקח על עצמו אחריות, אני אייצר למרות הכל. אני אעצר את החלקת אלוהים הקטנה שלי, ואני אעצר לעצמי את הגן עדן הפרטי, את העונג הפרטי שלי, כי זה תלוי אך ורק בי. זה להיות בן חורין, זה הסוד של ליל הסדר, שבורא עולם שולח עוצמה אדירה מן העולמות העליונים, כמו העוצמה שהצליחה להוציא את עם ישראל מעבדות לחירות. איך אפשר להפוך עבד לבן חורין בן לילה? נס גדול עצום שלא נהיה כמותו, והנס הזה היה בליל יציאת מצרים. כל שנה בליל הסדר, שחוזר הזמן של ירח מלא בחודש ניסן, מזל תלה, שוב מתעורר אותו כוח עצום שיכול בין לילה, בפסיחה, לכן זה נקרא פסח, אחת המשמעות, שאתה פוסח על כל המדרגות, ויכול לעלות מעבד, נרצע, מסכן, מתלונן, אי אפשר מצפות ממנו שום דבר, תמיד ימצא תירוצים, למה אי אפשר, לא צריך, לא כדאי, אסור, זה לא חוקי, למה לך, בשביל מה אתה צריך את זה? לבן אדם שהוא לוקח אחריות ואומר, יהיה נהדר, איך? לא יודע, אני אתאמץ, אני סומך על עצמי, אני סומך על בורא עולם, יהיה נהדר, כי אני אתאמץ, כי אני אשתדל, יגעת ומצאת, שבע יפול צדיק וקם. זה להיות בן חורין, אתה לוקח אחריות מוחלטת על העונג בחיים שלך. הדיבר השני, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ברגע שאני קובע שיש בן אדם מסוים, או מצב מסוים, שבגללו רע לי, יש לך אלוהים אחרים. אתה עכשיו עובד את אותו אלוהים, בזה שאתה נותן לו את הכוח. הוא שולט בחיים שלי. החיים שלי לא בסדר כל מה שהוא חי, כל מה שהוא בסביבה. באותו רגע אתה עובד אלילים. אנחנו רואים את התופעה הזאת, של השנאה הרותחת, בכל העולם כולו. וזה הולך ומתגבש, בציר של רשע, שכל הציר הזה עסוק בלהסניע אנשים, שבסופו של דבר זה תמיד בהיסטוריה הביא לרצח המוני ולהרג, ולהתפרקות מוחלטת של כל אלה שהלכו אחרי אותה שנאה, אותו כעס, אבל זה תוצאה של הקדושה העצומה שבורא עולם מכניס לעולם, כי עכשיו אנשים צריכים לבחור בצד, אין באמצע, אין לי דעה, או שאתה הולך עם אלה שלוקחים אחריות ומחליטים באמונה שלמה, בשמחה עצומה, לפתור כל בעיה בעוצמה ובתקווה וכן הלאה, או אלה שמוכנים רק לצייץ כל היום עניינים של הוצאת דיבה ולשון הרע ושנאה וכעס והאשמה, בלי לקחת שום אחריות על כל דבר, שום דבר. טוב, בהצלחה לכולנו, שנהיה בצד החיובי תמיד, בצד האופטימי, הצד שבונה, הצד שמשנה, הצד שמתחבר לגל של הקדושה שילך ויגדל בעתיד, וליל הסדר פסח זה אחד הזמנים הכי מדהימים לעלות על הגל, כי יש עזרה מלמעלה שאין כדוגמתה, שיורד שפע עצום כדברי אריזל, שאדם יכול לפסוח על כל המדרגות ולצאת ממדרגת עבד, ולכל בן אדם יש מדרגת עבד שלו באיזשהו צד מסוים, באיזשהו מקום שבו קיבלתי על עצמי, מה לעשות, אני קורבן. שאני במצרים, ולדלג ולפסוח למדרגה של בן חורין שלוקח אחריות, בשמחה, באהבה, בחסד, בנתינה, בחמלה, לעולם הרבה הרבה יותר טוב. כי אנחנו בתהליך מאוד מזורז, מאוד, לא הגיוני לחלוטין, בכל רגע ורגע של התקדמות לקראת עולם הרבה יותר טוב. בהצלחה לכולנו.
רק שמח, שאול, תודה רבה.
בכל טוב.